הבא לי, כף רב, טבת, פרשת וירפש.
בשבוע שעבר דיברנו על דמותו של משה רבנו, אז הספקנו לגמור את כל הנקודות, ופחות עוד נקודה אחת או שתיים אני הייתי מבקש להוסיף. התחלנו לדבר על זה שמשה היה ערל שפתיים, חוזר גם בפרשה שלנו, וכן, כמו שאמרנו, שמשה רבנו הרי בתוך השלמות הגדולה שהייתה בו, אז בוודאי גם הייתה פה, כמו שלמות הנשמה, גם שלמות הגוף, ובמובן האידיאלי ודאי שהפנים והחוץ מתאימים זה לזה. כן, מה שהגמרא מספרת על רבי יהושע בן חנניה, חוכמה מפוארת בכלי מכוער, שהוא אומר לבת הקיסר, על החכמים האחרים היו מכוערים, אז הם היו חכמים יותר. ודאי זה מדובר בזמן החורבן, בתוך המציאות של הגלות, שהחיצוניות היא מפריעה לפנימיות. אבל במובן השלם, ובוודאי שמשה בחיר המין האנושי נותן התורה, הוא מבטא את שלמות החיים האנושיים, והתורה מעידה עליו בן 120 לא קהתה עינו ולא נס לחו, וחז"ל אומרים כגבר בן 25 באחרית ימיו בגיל 120 עשה מלחמה עם סיחון ועם אוג. אז למה ועל מה היה כבד פה וכבד לשון? זה שני דרכים, יש ודאי עוד הסברים, אבל שני דרכים חשובות שחשבתי שחשוב להביא הנה. אחד זה דברים שהרב כותב באיגרת. מכיוון שמשה רבנו הוא היה מוסר התורה, מנהיג, ומנהיג נקרא גם דבר, הוא מדבר, ועל ידי דבריו הוא מוביל. רצתה התורה לברר שעיקר כוח הדיבור זה לא חלקת הלשון, זה לא תורת הנאום, זה לא השפה היפה, אלא בעיקר זה התוכן. נכון, כמו שאמרתי, אם מדברים על שלמות, אז אנחנו תמיד שואפים שיש התאמה גמורה בין הפנים והחוץ. וכשהתוכן הפנימי הוא שלם, אז גם התוכן החיצוני צריך להיות שלם. אף על פי כן, כיוון שאצל משה רבנו יש פה הופעה אדירה של כוח הדיבור, מוסר התורה שחולל, נקרא לזה ככה, את המהפכה ההיסטורית הגדולה ביותר בתולדות מין האדם. הוציא את ישראל ממצרים, נתן להם את התורה והביא אותם אל שערי ארץ ישראל, ומשם ואילך מתחילה כל ההיסטוריה של האנושות לקבל כיוון חדש. ומתורתו של משה רבינו כל הדורות כולם מחיים את כל ערכי הרוח והמוסר שלהם. דווקא בנקודה הזאת היה צריך לחדד שלא הכוח הרטורי או חס ושלום הדמגוגי, לא היופי של השפה ולא חלקת הלשון, כי אם אור הקודש הפנימי שמאיר את הדברים ונותן להם את משמעותם ואת כוחם ואת נצחיותם, זהו כוח הדיבור של משה רבינו. והחולשה החיצונית היא באה להבליט את האבסולוטיות של הגודל, של הכוח, של ההשפעה של התורה של עצמה, של האמת האלוקית של עצמה. כך כותב הרב באיגרת מאוד נפלאה שהוא כותב לבנו הרב סיודה זיכרונו לברכה, כשהוא מדריך אותו שאף על פי שראוי עד כמה שאפשר להוסיף ידע בלשון ובידיעת הלשונות ובידיעת כלים שונים של ביטוי, אבל לא לשכוח שהעיקר העיקר העיקר זה הפנימיות, והעומק הפנימי, העמקה הפנימית והרוממות הפנימית של הדברים, זה בסופו של דבר הכוח העיקרי שמשפיע. ואז הוא מביא את הדוגמה של משה רבינו. בכיוון אחר הולך המהר"ל מפראג בגבורות השם ומביא מדרש שאנחנו מכירים אותו, שהוא בא הרבה מאי מור נרדלוק לומן, ראשו סופה מסוף העולם סופו, הוא בא מלאך ומלמדו את כל התורה כולה. כלומר בחיים העובריים האדם יודע את כל התורה כולה. מצד עצמיות הנשמה הישראלית כל התורה כולה חקוקה בעומק הווייתו של האדם מישראל קודם יציאתו לאוויר העולם. כן, אתם יודעים, העובר במאי אמו, אף על פי שבהיבטים מסוימים אנחנו מתייחסים אליו כאל חי, ומכאן כל החובות, הזהירות, כן, אז לשלום, לא למנוע מה שקשור הפלות וכו'. אף על פי כן, על פי כן ההלכה היא ברורה, עד שהוא לא יוצא לאוויר העולם הוא לא נחשב חי. נפקא מינה אותי הלכתיות, כן? כל זמן שהוא במאי אמו, אם הוא מסכן את חייה אז יש לו דין רודות. אחרי שיצא ראשו, אחרי שהוא כבר נקרא חי, אז לא שייך פה דין רודף, כי מה היא חזית? אדם עדידך סומק תפה, דין אדם עדידי סומק תפה. כלומר, אין דוחים נפש מפני נפש, וחייו חשובים ועיקרים בדיוק כמו חיי אמו. כל אופן, אני מביא זאת רק להגדרה שנקודת היציאה של התינוק לאוויר העולם היא זו שמגדירה אותו באמת כחי פה בעולם הזה. הגמרא שם בנידה מתארת שכאשר התינוק יוצא ממאי אמו, בא מלאך וסותרו על פיו ומשכח את כל התורה כולה. מה זה הפה? הפה זה הכוח הדיבורי. הפה זה הכוח של האדם להופיע את הרעיונות העליונים הפנימיים הנשמתיים בעולם הזה. כן, הדיבור, המהות שלו היא רוחנית, אבל הדיבור הוא משהו גשמי, זאת אומרת, אתה צריך את השפתיים ואת הלשון ואת החך ואת השיניים בשביל לבטא את הדיבור כמשהו מאוד מאוד ממשי. להלכה פוסק המשנה ברורה, בניגוד לדעתו של הגר"א, שברכת התורה מחייבים דווקא על, על, על מבטא שפתיים ולא על הרהור שבלב. אומר המהר"ל, ויהי האדם לנפש חיה, תרגם אונקלוס לרוח ממללה, היות האדם נשמה בגוף, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, היות האדם חיבור נשמה בגוף, מתגלה בפלא הזה של כוח הדיבור. שמה? שהצד הפנימי של כוח דיבור זה המחשבה. המוח זה המקום הראשון, המקום העליון של התגלות הנשמה באדם. בספרים הפנימיים משכן הנשמה הוא במוח. במובן הפשטני, ממקור נשמתו של האדם, משם מוביל הכישרון המיוחד של האדם, חוכמה, בינה ודעת. האדם, כן, מה שהמפרשים אומרים, דומם, צומח, חי, מדבר, מעלת האדם, זה לא הטכניקה הדיבורית. הטכניקה הדיבורית היא תוצאה של זה שיש לו נשמה, אבל החידוש הוא לא רק שיש לו נשמה, גם למלאך יש הוויה רוחנית, אלא שיש לו נשמה בגוף. ורוח ממללה זה החיבור הזה שנשמה בגוף, שמאפשר שהמחשבה העליונה מתגלה בכוח הדיבור. זה הרגע שאדם שוכח את מה שחקוק בהווייתו. הפירוש שוכח, כן, זה נעלם. עולם מלשון העלם, זה קיים. מה שהוא למד מאי אמו, זה ודאי חקוק בנשמתו. ודאי שכל אדם מישראל, כל התורה כולה חקוקה בעומק נשמתו. הנשמה יודעת את כל התורה כולה. אבל הנשמה מצד מה שהיא הוטבעה בגוף, הנשמה מצד מה שהיא ירדה לעולם הזה ועכשיו היא צריכה להתגלות דרך הגוף, הגוף הוא כלי הביטוי הלגיטימי של הנשמה, אז זה כבר צריך עבודה, צריך בחירה חופשית. מופיע פה המושג של שכחה, שהעמל של האדם הוא בעצם להזכיר לעצמו את מה שנשמתו יודעת. כותב המהר"ל, משה רבינו הוא לא כל כך שוכח. מה שמשה רבינו הוא נותן לתורה, עיקר העניין מפני שהגוף שלו מזוכח באופן מיוחד. זה גם מה שדיברנו על שמו, למה נקרא שמו משה, כי מן המים משיתיו, מסביר המהר"ל שהוא משוי מהעולם החומרי. ועיקר מעלתו של משה זה שכל העולם החומרי שלו, הגוף שלו, הוא מזוכח, הוא טהור, הוא נקי כל כך שהוא לא חוצץ בפני אור נשמתו, או כמו שאמרתי, עד שקרן אור פניו. מאותה סיבה, השלב של התגלות הנשמה בגוף, כלי הדיבור, כלי הדיבור שמבטאים את ירידת הנשמה מעולמות העליונים אל העולם הזה, קצת חסר, כי משה הוא נוגע בעולם ולא נוגע. הוא בתוך העולם, אבל הוא גם מחוץ לעולם. כן. זה גם תהליך רוחני שבו משה רבינו הוא שמגיע הזמן חז"ל אומרים, מספרים מה שקרה בתינוקותו. טוב, אז זה לקראת העתיד, אבל בוודאי זה שייך למדרגה של אדון הנביאים, של פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, ועוד נדבר על זה תכף, שמדרגת הנבואה של משה רבנו, מדרגת ההופעה של התורה האלוקית בקרבו, עד שהרב כותב שהנקודה המיוחדת של משה רבנו, שמצידה הוא מוסר התורה, שמשה רבנו הוא קולט את כל התורה כולה במובנה האלוקי המלא, עד כשהוא מוסר לנו את התורה לא נפל כלום ממה שהוא קיבל. בדרך כלל אדם שומע רעיון, מעביר אותו לאחר, אז הוא לא מעביר אף פעם את הרעיון בשלמותו, הוא מעביר את הרעיון, איך אומרים, באינטרפטציה האישית שלו, או לפי כלי הקבלה, מה שהוא היה יכול להבין ממה שהוא שמע מהמדבר. היכולת להיות צינור העברת התורה כולה באופן כזה שאישיותו הפרטית של משה איננה חוצצת בשום דבר לדבר השם, כי אנחנו לא רוצים את התורה של משה עם כל גדולתו, אנחנו רוצים את תורת השם. אז משה הוא אדם כזה שזכרו תורת משה עבדי, זה 100% נטו תורת השם. אין שום הבחנה. כן, בתלמיד ורבו יש הבחנה. הרב אומר משהו והתלמיד אומר משהו, גם התלמיד הזה הוא תלמיד מובהק וכל תורתו שימש את אותו רב, בסוף יהיה הבדל בין איך הרב אמר את התורה ואיך התלמיד אמר את התורה. אבל אצל משה רבינו, תורת משה עבדי, שהתורה נקראת על שמו, זה גוף ה-100% נטו תורת השם. המעלה הזאת שמעביר התורה אלינו, הוא לא מוסיף ולא גורע, ולא נותן גוון ולא נותן צבע, ולא מקטין ולא נותן זווית כזאת או זווית כזאת, אלא הוא מסוגל להעביר את אור השם אלינו בהופעתו המלאה כפי מה שהשם דיבר. זה שייך, עיקר העניין פה זה הזיכוך המוחלט של החומר, עד שהחומר איננו חוצץ ואיננו מעיב, וממילא פה החומר תמיד זה הדבר הפרטי שבאדם. הנשמה זה הצד הכללי שלו, הגוף זה הצד הפרטי שלו. אין אצל משה צד פרטי, כולו כלל ישראל. לכן גם משה שקול כנגד כל ישראל. איך אדם פרטי יכול להיות שקול כנגד ישראל? כשם שאין פרצופיהם שווים, אין דעותיהם שווים. אבל משה הוא אישיות כזאת שהגוף הפרטי שלו הוא כל כך מזדכך, הוא כל כך מתרומם, הוא כל כך מתעלה, עד שהוא כולו נשמה. וממילא אין בו צד פרטי, וממילא הוא יכול להעביר לנו את התורה בכל ערכה המלא, והחיסרון, אם אפשר לקרוא לזה ככה, החיסרון מצד הרגילות של הופעת האדם, זה שהוא כבד פה הוא כבד לשון. כלומר, כלי ההבטאה הגשמי אצלו איננו בצורה הגשמית המשוכללת, מפני ש במובנים מסוימים הוא נותן לנו את דבר הנבואה במעלתה העליונה. לזה גם הייתי רוצה להוסיף כמה מילים על השידוך של משה. כן, הראשונים מפרשים הרבה איך זה משה מגרש את האישה. אפילו אהרון ומרים התקוממו נגד העניין הזה עד שקיבלו נזיפה מריבונו של עולם. אבל צריך לזכור, משה רבנו היה נשוי כ-60 שנה. זאת אומרת, פה לא מדובר על איזה, הוא נשא אישה, היה נשוי 60 שנה ונולדו לו שני בנים, אלא שבשלב הזה שהוא נשלח לשליחות הזאת לעמוד בין השם ובין ישראל, להיות מוכן בכל רגע ורגע להידבר פנים אל פנים מול השם, אז גם שם באיזשהו מקום הרב מסביר, זה לא מצד שחס ושלום יש איזה קלקול או איזה חטא בחיי אישות, איזה תומה או איזה משהו שמעכב, אלא חיים פרטיים זה בסוף בחיי אישות יש את הביטוי הפרטי של האדם. האישיות הפרטית הזאת היא זו שבאה לידי ביטוי בקשר המיוחד, בחיבור המיוחד הזה שבין איש ואשתו. וכאשר משה הוא נשלח להיות זה שעומד כל היום בין השם ובין עם ישראל, אז הוא מוכרח להתעלות למדרגה כזאת שהוא כל ישראל, והוא מוכרח להתעלות לזה שבכל רגע ורגע הוא לא יכול להיות מצומצם בתוך המשפחה הפרטית שלו. אבל באופן בסיסי ודאי שהוא מתחתן. 60 שנה היה נשוי במדבר. ומי הוא מתחתן? למהר"ל יש לו פה בגבורות השם שני הערות שממשיכות את ההבנה בדמותו המופלאה הזאת של משה רבנו. א', הוא אומר, למה הוא מתחתן עם גיורת שהתחתן עם בת ישראל? המנהיג, תשובה, מסביר המהר"ל, כל אישיותו של משה רבנו, כל מעלתו של משה רבנו, זו שזה אישיות מיוחדת, נשמה מיוחדת, שהוא שקול כנגד 60 ריבו. הוא לא יכול להתחתן עם אישה פרטית. כל אישה זה כוח מסוים בעם ישראל. אבל משה כולל את כל עם ישראל. הגר יש בו משהו, דווקא שהוא בא מבחוץ, אז הוא בא מבחוץ מצד אהבת כל האומה. יש בו איזשהו מין צד כללי שהוא לפני התפרטות התפקיד הספציפי של כל אדם ישראל. כל אדם ישראל יש לו תפקיד מיוחד. יש י' בית שבטים, ובתוך י' בית שבטים יש בתי אב, ובכל בית אב יש כל אחד ואחד עניינו וצביונו, וזה בצד דרום, וזה בצד צפון, וזה מזרח, וזה מערב, וכל אחד יש לו עניין מיוחד. אז אי אפשר שלמשה תהיה אישה מיוחדת, פרטית. הוא צריך אישה שכל כולה באה מבחוץ, מכירה את שליחותם של ישראל, את מעלתם של ישראל, את היותם של ישראל עם השם, ובא להידבק בהם, ובמובן הזה היא יכולה להיות הצלע של משה רבנו, היא יכולה להיות ההשלמה של משה רבנו. גם אולי להוסיף לזה, כן? האמת, תורת משה היא בסופו של דבר עתידה להאיר את כל העולם, וכל באי העולם יבואו להקשיב לה. והנה, הראשונה שמבינה שצריך לבוא לחסות תחת כנפי השכינה, ופרשת מתן תורה מאותה סיבה היא נקראת פרשת יתרו, כך הרב מסביר, שזו הסיבה, מפני שמתן תורה באמת הוא צריך להופיע את המגמה הכלל אנושית של עם ישראל, דרך עם ישראל, אבל להאיר את כל העולם. ומתוך כך יתרו גם כן בא לחסות תחת כנפי השכינה. נו, והאיש הזה שזכה השם מתן תורה לקרא נשמו, עם כל ה... כן, גם יתרוך, אז אנחנו אומרים שהוא לא הייתה עבודה זרה שהוא לא הניח. הייתה לו מין נשמה כללית כזאת שחיפשה את הדרך לאלוקים, והוא למד ועבד את כל העבודות זרות בעולם, וזה לא נתן סיפוק לנפשו הרעבה עד שהוא פגש את משה רבנו. אז הוא הבין שבעצם הקשר לריבונו של עולם שהולך ומתעצב פה על ידי משה רבנו, זה באמת הביטוי השלם של האדם הדבק בבורו. ואז הוא עזב את כל העבודות זרות שבעולם ובא לחסות תחת כנפי השכינה, ואם כן הוא מבטא את הבירור הזה איך שהתורה היא שייכת אל כל המין האנושי, והיא עתידה להרים את כל המין האנושי, ולכן ביתו של יתרו היא אשתו של משה. אומר המהר"ל, וגם באופן אישי שמה הפרטי הוא ציפורה. אתם יודעים שציפורים זה בעלי חיים מיוחדים שסוד התעופה שלהם נעוץ במבנה החומרי המיוחד שלהם, שהוא שוקל מעט מאוד. גם הנוצות, אם אתם שמים לב, כן, זה החוט השדרה של הנוצות, הוא חלול, ואחר כך הנוצות מאוד מאוד קלות, אבל הן בנויות ככה שהן יכולות לפרוס מוטת כנפיים, כאילו לפתוח שטח רחב יחסית כדי לקלוט הרבה אוויר, אבל פרופורציונלית לשטח שהם תופסים, המשקל שלהם עושים. יש ציפורים שזה ממש, איך קוראים לזה, משקל ציפור. זה מבנה גוף מיוחד שהוא מאוד מאוד חסר משקל, ולכן יש לה כוח, יש לציפורים כוח להתרומם. הנמשל ברור, ציפורה היא אישה כזו שהחומר שלה מזוכח כל כך שהיא יכולה להתרומם. נו, להידבק בגוף קדוש כזה כמו משה רבנו זה לא דבר פשוט. צריך גם כן גוף מיוחד, ושל לזכות להידבק בגוף כזה קדוש כמו משה רבנו. אז גם ציפורה, תכונתה היא תכונת הציפור, שהחומריות שלה היא כל כך מזוכחת, כל כך עדינה, כל כך אצילית, שהיא יכולה להתרומם לגבהים יחד עם משה רבנו, להקשיב לדבר השם. טוב, זה רק הרגשתי שיש צורך להשלים את הדברים שדיברנו בהם פעם קודמת. דיברנו שם על בחינות שונות של משה, ורציתי להשלים את הדברים האלה, ואנחנו עכשיו פרשה שלנו, פרשת וערה. פרשת וערה מתחילה בפסוקים הידועים, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. נא להכיר, השם י' כ' ו' כ'. וירא אל אברהם אל יצחק אל יעקב בקל שדי ושמי השם לא נודעתי להם, והנה לך אני מודיע. כן, אז ידועים דברי הראשונים, מבוססים כבר על חז"ל, מדרשים, שאצל האבות ריבונו של עולם התגלה רק בניסים נסתרים, בהנהגה אלוקית בדרך הטבע. טוב, יש מקום לעיין איך זה מתחבר עם דברי חז"ל על כבשן האש, אבל ודאי כשמסתכלים על הפסוקים בתורה, מה שאנחנו מכירים בתורה, נראה באמת שההנהגה האלוקית עם אברהם, יצחק ויעקב לא הייתה הנהגה ניסית, כי אם מה שאנחנו תמיד אומרים, הוא ברכך בכל מעשי ידיך וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. כן, הוא עם מעט אנשים יוצא ונלחם בארבע מלכים ומנצח אותם, הוא זורע ומוצא אחר כך מאה שערים, ויעקב, כן, מתחכם למרות שלבן כל הזמן מחליף את המשכורתו 10 מונים, אז זה לא פתאום יש נס, אלא דווקא בדרך הזאת שהוא מוצא מקלות וחושף בהם מחשופים ופועל איזושהי פעולה טבעית, כן, ביחמנה את המקלות, כמו שחז"ל מסבירים. כלומר, כל עשיית הדשמיה, כל ההנהגה האלוקים, אל תיגעו במשיחי ובנביאי, אל תראו, כן, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר בהודו, שזה מתייחס לאבות, שהם היו הנביאים, הם היו המשיחים שבאו להכין בעולם את הגאולה על ידי הקמת עם ישראל. הקדוש הוא שומר על האבות, אבל הכל בדרך הטבע. בכל שדי מסדד מערכות עולם, כלומר כמי שמנהיג את הטבע, ודרך החיים הטבעיים ריבונו של עולם סייע בידי אברהם, יצחק ויעקב. אבל לך אני מתגלה בשם הוויה. שם הוויה, כתבו כל הראשונים, זה השם שבו נעשים הניסים הגלויים. עשרת המכות, קריאת ים סוף, שמש בגבעון דום, מתחילה היסטוריה של ניסים גלויים. שם הוויה הוא אותו שם שבו הקדוש הוא ברא את העולם יש מאין, הוא מהווה את העולם יש מאין. כלומר, כמו שיצירת יש מאין זה בעצם נס גלוי, כך שם הוויה זה שם שמנהיג את העולם בניסים גלויים. למה אצל האבות הוא נודע בכל שדי, ואצל משה ויציאת מצרים ומתן תורה בשם הוויה? אז יש שני הסברים שהם לכאורה הפוכים, אבל אני חושב שהם לא בהכרח הפוכים אלא משלימים זה את זה. מצד אחד, בדיוק השבוע למדנו את זה במכינה, התגלות השם בדרך הטבע במדרגה יותר גבוהה. כך סדר העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את חוקי הטבע, והוא יש עניין שידריך את העולם בדרך הטבע. הניסים זה כאילו העולם בצורה טבעית איננו יכול להתנהל, צריך לשנות את הסדרים בשביל להופיע את דבר השם. כשדבר השם מתגלה דרך החיים הטבעיים, זה ודאי שלמות גדולה. כלומר, העולם כמו שהקדוש הוא ברא אותו על פי חוקיו, הוא עצמו מסייע לצדיקים ועוזר לגאולה. אני ודאי שכך היה ראוי לכתחילה. אלא מה? זה אפשרי בזמן שהאנשים הם צדיקים ומאמינים, והם יודעים שגם בסדר הטבע בסופו של דבר יד השם היא פועלת בכל, ואם זה שיד השם היא מסתתרת מאחורי הסדרים הטבעיים, הם יודעים להכיר בהשם ולהודות לו ולבטוח בו, וזו מדרגה יותר עליונה. אז זה המקור, זה היסוד לביטוי הזה בחז"ל, וי דעבדין ולא משתכחין. כלומר, האבות, להם לא הייתי צריך לעשות ניסים. אני אותם הובלתי תמיד בדרך הטבע. נו, מי שמובל תמיד בדרך הטבע, אז הוא יכול לפעמים להיות מודאג ולחשוב ומה יהיה והכוחות הטבעיים שעומדים מולי ואיך אני אסתדר וכו' וכו'. והנה, זה גדולתם של האבות, שאם כל זה שהנהגת השם אותם הייתה רק בדרך נסתרת ובדרך הטבע, הם האמינו בה והם ידעו שהכל בא מהשם יתברך, ו די הייתה בהנהגה כזאת שבאמת היא הנהגה אידיאלית, כדי להוביל אותם לאן שצריך. אבל עכשיו עם ישראל, נו, לא כולם כמו אברהם, יצחק ויעקב, יש הרבה יהודים פשוטים שאם הקדוש הוא לא יעשה נס גלוי ברור אז הם לא ידעו להאמין בהשם. ועם ישראל שקוע בממתת שערי תומה ותחת עבדות מצרים, ואם צריך לעורר את האמונה הישראלית ולהעמיד אותה במקומה, אז עכשיו צריך לדפוק על השולחן ולהנסות ניסים גדולים ואותות ומופתים וקריאת ים סוף למען דעת כי השם הוא אלוקים בשמיים ממה ולארץ מתחת, אין עוד. ולכן הקדוש הוא מקשה את לב פרעה למען רבות אותותיי אלה בקרבו, כדי שיתגדל ויתקדש מרבה. נו, מדרגת האבות זה מדרגה מיוחדת של אנשים גדולים וצדיקים, אותם היה אפשר להניג בדרך הטבע, ובדרך הטבע להוביל את העולם אל יעדו, ובוודאי זה המצב האידיאלי. ולכן הגאולה העתידה גם היא תהיה בדרך הטבע. אבל בינתיים, כי נער ישראל ואוהביו, בינתיים בימי הילדות של האומה, כך כותב הרב, צריך לעשות ניסים גלויים כדי להשריש את האמונה עמוק בלב. ולכן מודיע הקדוש ברוך הוא למשה, אל תדאג, אני לא מצפה מזה שכל עם ישראל יאמינו למרו בדרך הטבע שתבוא הגאולה. כלומר, אני הרע. מאז באתי אל פרעה, משה בא בטענות. אם הוא היה בא ומיד היה אני יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, נו, אז היו מאמינים. אבל עכשיו הדברים מסתבכים. ובדרך הטבע לא נראה שהגאולה מגיעה, להפך נראה שהגאולה מתרחקת. וכולם מיואשים ומודאגים. וואלה, הקדוש שלו, משה, אל תדאג. אני לא מתכוון להביא את הגאולה כמו שהיה אצל אברהם, יצחק ויעקב. אני מודע לכך שבריבבות עם חבית ישראל יש אנשים פשוטים שצריכים שיד השם תתגלה ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ומופתים. ומכאן ואילך אני השם ואני אנהיג את הגאולה בשם הוויה ואני אעשה את כל האותות וכל המופתים הנדרשים. לפי החשבון הזה, באמת, שם הנהגה בכל שדה היא יותר גדולה מאשר הנהגה בשם השם. אלא ש... כן, זה הפירוש שאני אומר, זה כתוב בכוזרי. כן, הכוזרי במאמר שני, כך מסביר. אצל אברהם, יצחק ויעקב הייתה הנהגה הטבעי, האידיאלי, מבלי צורך לשנות שדרי תבל. אבל כששב העניין להיות בקהל, כשהגיע הזמן וצריך עכשיו לעורר את האמונה בלב 60 ריבו מישראל, מוכרחים שתהיה הנהגה מיוחדת של אותות ומופתים וניסים גלויים כדי לעורר את האמונה הישראלית. אבל ברמב"ן ובהרבה מפרשים אחרים יש גם כיוון הפוך. כן, אתם יודעים שבשמות האלוקיים יש הרבה שמות. בשם אדנות, אלוקות, בצווקות, בשדי. כתוב בספרים הפנימיים ששם הוויה זה השם היותר עליון שכולל את כל השמות וכל התארים האחרים. זה שם העצם. זה בעולם הזה אפילו אי אפשר לבטא את זה. זה שם שהוא החיבור של העולם הזה עם מה שמעל העולם הזה. בעולם הזה אפשר רק לכתוב את השם הזה, אי אפשר לקרוא אותו. אלא הכהן הגדול, יום הכיפורים, הוגה את השם באותיותיו. רב קוק כותב איזשהו מקום. על הצמאון הנשמתי האדיר שיש בקרבו להגות את השם באותיותיו. לבטא את העוצמה העליונה הזאת, הקדושה העליונה הזאת של שם הוויה. כמובן חס ושלום הוא לא עשה את זה, כן, זה איסור. הכהן הגדול מרחב מתגעגע אל בית המקדש, מרגיש את הצימון הזה להגות את השם ואותיותיו. אבל מה שעולה מכל זה שרציתי לומר, ששם הוויה הוא שורש כל השמות וכל התארים, והוא השם היותר עליון. החשבון שיש כאן בתחילת הפרשה הוא אותו חשבון של המעבר מהאבות אל כלל ישראל, אבל במובן אחר. כמו שכותב דווקא הביטוי עצמו של הכוזרי, ושב העניין להיות בקהל. קהל זה לא אוסף של הרבה אנשים, קהל זה מדרגת חיים חדשה, זה כלל ישראל, זה הציבוריות הישראלית הולכת ומופיעה בעולם, הופעה של החיים היותר שלמים, גילוי ישראל בעולם כאומה. מהר"ל מעריך הרבה בגבורות השם על המספר המיוחד הזה, 600,000, שמופיע בכל שלושת המניינים שיש בתורה. וכלל דבריו הוא ש600,000 זה צירוף של כל הגוונים, של כל הצביונות, של כל היפים שיכולים להיות במין האנושי. שלמות האדם, האדם הכללי שכל הגוונים וכל הצביונות וכל הפיים מתאחדים בו להופעה שלמה, זה 600,000 איש. 60 ריבו גברים לבד נשים אתה. כן, האישה היא משלימה את האיש. האישה זה לא עולם אחר. אישה ואיש זה דבר אחד. 60 ריבו נשמות זה ההופעה של תמצית המין האנושי בצורתה השלמה, שזה התוכן של ציבור, שזה מדרגה שלמה של האדם, שזה גילוי אדם הראשון. אם תרצו, אדם הראשון הוא דמות מיוחדת, הוא אדם, אבל הוא אדם שכולל בתוכו את כל בני אדם בכל הדור. אז היה רק אדם אחד. מיד שנולדו לו ילדים, התברר שזה לא פשוט, יש קין, יש הבל, חיישה, קיצור, זה לא פשוט. הולך ומתגלגל 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. אברהם הוא הגרעין הפנימי של אדם הראשון, אבל לא יכול לצאת אל הפועל באדם אחד כמו אדם הראשון. די, נגמר, אין אדם אחד, יש ציבור. וכשהגרעין הפנימי הזה של אדם הראשון, שהוא מופיע באברהם אבינו, כשהוא נהיה 60 ריבו, גברים לבד נשים וטף, כשהוא נהיה ציבור, מופיע בעולם מדרגת חיים חדשה. עם ישראל. באיזשהו מקום ברב, הוא עושה הבחנה. הבחנה, אני לא זוכר את הלשון של הרב, היום אנחנו קוראים לזה ההבדל בין שותפים ובין חברה בעם. מכירים את ההבחנה הזאת? מבחינה משפטית, יש הבדל בין שותפים לבין חברה בעם. שותפים זה 6 אנשים, שבעצם כל אחד יש לו 1/6 מהנכסים, אלא מה? הם יצרו איזשהו תאגיד משפטי, שבו הכל שייך ל6, אבל זה רק משהו טכני של שליטה שכל אחד נותן לחבר שלו בחשבון הכולל, על מנת שהם יפעלו ביחד בשותפות להגדיל את הנכסים שלהם. אבל בעצם באופן עקרוני כל אחד הוא בעלים של 1/6, אלא הם פועלים ביחד, אז הם יוצרים איזשהו משהו משפטי שמאפשר שכל אחד יפעל גם בנכסים של האחרים. אבל חברה בעם זה משהו אחר. היא לא שייכת לאף אחד מהעובדים בה. יש חברי עמותה, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, לא יודע איך קוראים לזה,
שהם יכולים לקבל משכורת מהחברה, למשוך דיווידנדים, רווחים. אבל החברה זה בעצם מציאות חדשה של איזשהו יצור משפטי חדש, שהוא כולל את כל הבעלים באיזושהי הוויה אחת חדשה, שזה הנקרא החברה. החברה זה גוף חדש. עכשיו, בתוך החברה הזאת יש שישה חברים. הם בנים של אותה חברה. יש להם מניות באותה חברה. זה לא שותפים. הבעלים על הכל זה החברה. הם פשוט עובדים בחברה, הם, הם, הם בני החברה, אני לא יודע להגדיר את זה מבחינה, לא כל כך בקי בניסוח המשפטי שיש לזה, אבל רוצה להסביר מה זה עם ישראל. עם ישראל זה לא אוסף של הרבה אנשים. עם ישראל זה יצירת חיים חדשה, שנקראת כלל ישראל או כנסת ישראל. התכנסות כל נשמות ישראל שבכל הדורות באחדות אחת. ומתוך כנסת ישראל נמשכים הנשמות הפרטיות. שכל אחת מהנשמות הפרטיות זה כלל ישראל בהופעה הפרטית הזאת. כלל ישראל בהופעה הפרטית הזאת. כלל ישראל בהופעה הפרטית הזאת. ואיכן שם ישראל נגד אב. רק כשמופיע בעולם כלל ישראל, מתגלה במציאות ההנהגה העליונה ביותר, שהיא המגמה של הכל, שם הוויה. לכלל ישראל יש ניסים גלויים. ועמוד הענן הולך לפני יומם ועמוד האש לילה. וכל יציאת מצרים מקריאת ים סוף היא באה לבטא שיש פה אומה מסוג חדש. היא נמצאת בעולם הזה, אבל היא לא בעולם הזה. זו אומה שבניה מופיעים פה בעולם הזה, אבל מהותה, שורשה, ומעל כל העולמות. אומה נצחית. לכן אומות העולם עוברי בעמק הבכה, הם עוברים מן העולם. כל אומות העולם, כיוון שמהותם היא עולם הזית, אז כמו כל עניינים החומריים הם זמניים, ולכן שר של בבל עולה ויורד, שר של יוון עולה ויורד, כל אחד עולה ויורד. כי כך כל העניינים העולם הזיים הם משתנים כל הזמן. אבל אמר לקדוש ברוך הוא יעקב, תעלה בסולם, אם אתה עולה אין אתה יורד עולמית. כי אתה לא עם חומרי. עם השם זה יצירה אלוקית, נצחית, עליונה, שהיא איננה תחת הזמן ואיננה תחת המקום, והיא לא משתנה, והיא לא זה. ואת האומה הזאת צריך שיוליד דווקא שם הוויה. כן, זה בריאת יש מאין. זה התגלות שורש הבריאה. בראשית ברא אלוקים שמי וארץ, בשביל ישראל שנבנרו שמי וארץ. ברגע הראשון שנברא כל העולם יש מאין על ידי שם הוויה, בעצם מה נברא? עם ישראל. בסדר, לקח עוד איזה זמן עד שהעם הזה התגלה בגופות פרטיים שהם מופיעים פה בעולם בהיסטוריה או פועלים בהיסטוריה. אבל בעצם, מה זה ישראל? ישראל זה הנקודה העליונה שמכוחה כל המציאות כולה יוצאת יש מאין. בשביל ישראל ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מוכרח להיות, לא בגלל חולשתם שהם צריכים ניסים כדי להאמין, כמו שכותב רבי יהודה לוי, אלא זה עניינם בעולם. כשעם ישראל מופיע בעולם, מתגלה בעולם ההנהגה הראשיתית שבראה שמיים וארץ. וכמו שכותב השפת אמת, שעשרת הדיברות זה הגילוי וההופעה של עשרת ממרות שבהם השם ברא שמיים וארץ. עשרה ממרות זה שם הוויה. עשרה ממרות שבהם נברא העולם, זה ההתגלות של שם הוויה, שברא עולם יש מאין. ושם הוויה הזה, הוא מתגלה אלינו בעשרת הדיברות. והוא מנהיג את העולם דרך עשרת המכות.
עשרה אמורות זה הניסטר של מעשה בראשית. עשרה דיברות זה הגילוי של הופעת התורה, המוסר, דרך החיים. ועשרת המכות זה ההנהגה האלוקית שריבונו של עולם מנהיג את כל המציאות ואת כל העולם בשביל לגלות את אותו שם הוויה שבשבילו נברא העולם. אתם עדיין נאום השם ואני כן. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כל עניינה של האומה הזאת זה לגלות את שם השם. זה עניינה של האומה הזאת. ואם כן, ראוי הדבר שהאומה הזאת היא תיוולד בדרך של אותות ומופתים וניסים גלויים ועשרת המכות וקריאת ים סוף, מפני שזה עניינה של האומה הזאת, שכל כולה היא מעל הטבע. שכל כולה היא באה בשביל לתת לטבע את המשמעות הנצחית שבו. זו עניינם של ישראל. ולכן הם מושלים בטבע. הם לא כפופים לטבע, הם מעל הטבע. הם נותנים לטבע את ערכו, את משמעותו. הם מובילים את הטבע אל יעדיו. וכל מקום שהטבע חוסם אותם, אז הם סלקים אותו לצדדים. אם הים מפריע להם להיגאל, אז פשוט חותכים את הים לגזרים. וזה בירור עניינם של ישראל, וזה בירור מעלתם של ישראל. ולפי זה, זו התשובה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. משה רבנו בא לה בטענות, למה ראות על העם הזה? אמר לו, אם הגאולה הייתה טבעית, אז זה קושיה טובה. כי הגאולה הטבעית באמת באה, כמעט כמעט, בהדרגה. אבל תדע לך שהגאולה היא הולכת להיות גאולה ניסית גלויה. ועד רבה, ככל שנהיה יותר קשה ויותר מסוכן ויותר רע, מתברר יותר שיש כאן אומה שאיננה כפופה לעולם הטבעי. אומה שכל יסוד הווייתה הוא מעל הטבע, והיא מושלת בטבע, והיא מובילה את הטבע אל יעדו, זה עניינה בעולם. כן, הרב ציוד תמיד היה מדגיש בקריאת ים סוף. לא לשכוח איך מסתיימת קריאת ים סוף. וישו וים לאיתנו לפנות בוקר. הטבע חוזר למקומו. קריאת ים סוף היא לא באה חס ושלום של להרוס את הטבע. נכון? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן טבעי. אבל הניסים הגלויים הם באים בשביל לתת לטבע את ערכו האמיתי. קוראים את הים כדי שהוא יחזור לאיתנו, ואז הוא ימלא את תפקידו כמו שצריך. יש כאן חינוך של המציאות כולה. כך גם מסביר המהר"ל את הסדר המופלא של עשרת המכות. עשרת המכות, וכמו שהזכרתי, במובן מסוים זה כנגד עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, כלומר כל המציאות כולה. מסביר המהר"ל שכל עשרת המכות הן סומכות מלמטה למעלה וכוללים את המציאות כולה. רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחיו, מסביר המהר"ל, דם צפרדע כינים, זה המכות על הארץ, המים, היבשה ומה שבתוכה. אחר כך עדש, הרוב דבר שכין, זה בבעלי החיים שבין שמיים וארץ. בעלי חיים שבאים לטרוף, מחלות בבעלי החיים ומחלות באדם, שהוא גם כן אחד מהיצורים החיים בין שמיים וארץ. אחר כך ברד הרבה חושך מכות מן העליונים. הכוחות העליונים של המציאות לוקים, משתבשים בשביל להביא את גאולתם של ישראל. ובסוף מכת הבכורות, כן, תמיד העשירי, נכון, ולא עוד פרט, אלא העשירי הוא מה שכולל את כל התשע ליצירת אחדות אחת של עשר. כך מכת בכורות, שהיא באה ממה שמעל שלושת המדרגות, כלומר, ממקום ששם מופיעים חיים ומוות, מלאך המוות שהוא מעל העליונים, והם בסופו של דבר היא זו שאוספת את כל 9 המכות שלפניה וחותמת אותם שעכשיו יוצאים ממצרים. אם כן, 10 המכות הם מבררים את שלטון שם הוויה בכל מדרגות הבריאה, וכך נולד עם ישראל, כי זה עניינו של עם ישראל לגלות שיד השם שולטת בכל הבריאה כולה, וממילא תורת השם היא זו שנותנת את המשמעות לכל הבריאה כולה, וזה עניינם של ישראל לגלות שם השם בעולם על ידי תורת החיים שהם מופיעים איתה. במובן הזה המעבר מכל שדי לשם הוויה הוא המעבר מיחידים צדיקים לציבור, ולא סתם לציבור אלא לכלל ישראל. ובאמת המגמה האלוקית היא שייכת דווקא לכלל ישראל. וגם האבות כל עניינם היה בזה שהם אבות, לא מצד אישיותם הפרטית. ולשם אבות, נו, זה אבא שלו, אז מי העיקר? הוא. זאת אומרת, כשאתה מציג, יש לפעמים, אתה אומר, זה הבן של פלוני. פלוני הוא האדם הידוע המפורסם, זה הבן שלו. יש לפעמים שהבן הוא המפורסם, נכון? אז אתה רוצה לדבר משהו, אז אתה רוצה לחבר אותו, זאת אומרת, הוא האבא של. מי העיקר? אותו של שהוא אבא שלו. אברהם, יצחק ויעקב הם האבות של האומה. מי העיקר? האומה. כל עניינם של האבות היה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, לך לך לארץ וישך לגוי גדול והרבה את זרעכם. וכל העניין הוא שהאבות רק הכינו את הדרך, לא רק, זה הרבה, הכינו את הדרך להופעת האומה האלוקית הזאת. הרמב"ן מוסיף שזה גם הבדל במדרגות הנבואה. לא הרמב"ן, סליחה, המלבי. המלבי מוסיף שהנבואת האבות הייתה בדרך העולם הזה. כלומר, כל מיני משלים וסמלים, נבואה רגילה, מה זה הנבואה של שאר הנביאים? שהם רואים כל מיני סמלים, והסמלים האלה הם מבטאים להם רעיונות רוחניים. אבל הנבואה היא נתפסת בדמיון של משהו עולם הזה, שאתה משכיל, מקל שקד אני רואה, כן? והקיטה את החיצים ותראה אותם החוצה, כן? כל המעשים האלה וכל החזיונות הנבואים, מה הם באים לומר? דרך העולם הגלוי אתה מכיר את מה שעומד מאחורי זה. אבל אצל משה רבינו, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, כלומר השגה נבואית ישירה שבה משה יודע את כל מה שהשם רוצה, לא דרך העולם הזה, לא דרך משלים וחידות, לא דרך הדמיון, כי אם דרך השכל. זה השפקלה המהירה. זה מדרגת נבואה אחרת. התורה זה מדרגת נבואה אחרת. משה הוא אדון הנביאים, ואין להשוות את נבואת 5 חומשי תורה חס ושלום לנבואת שאר הנביאים. אברהם, יצחק ויעקב הם היו נביאים ככל הנביאים, והקדוש ברוך הוא דיבר אליהם, נודע להם בקל שדי, כלומר דרך המציאות, דרך העולם הטבעי, דרך כל מיני ציורות ודמיוניות. הנבואה היותר עליונה של 5 חומשי תורה זה נבואה בשם השם, שזו הספקלריה מהירה של משה רבנו. שם אין מראות ואין דמיונות ולא צריך את העולם הגשמי, אלא זה נבואה ישירה של התבררות שכלית של משה רבנו מה ריבונו של עולם רוצה לומר לו. ואומר המלבים שיש קשר, כלומר כיוון שצריכה להופיע התורה בעולם, אז כל הנהגה היא הנהגה בשם הוויה, ואז גם הנבואה היא בשם הוויה. ובאמת אנחנו יודעים שמדרגת נבואתו של משה רבנו היא מכוח כלל ישראל, היא מכוח המדרגה המיוחדת הזאת, וכשעם ישראל יורד אז גם הקדוש אומר לו לך רד תשחט עמך. בכל אופן, ההבחנה הזאת בין הנהגה בדרך הטבע לבין הנהגה ניסית היא גוף ההבחנה בין שאר הנבואות לנבואת הספקלריה מהירה של משה רבנו, וזה הביטוי ישמי השם לא נודעתי להם, כלומר בדרך של ידיעה ישירה, אלא זה רק לך ולא להם, מכוח זה שאתה עכשיו הולך להופיע, להוציא את ישראל ממצרים ולתת להם את התורה. טוב, אז זה הפתיחה של הפרשה. אולי עוד דבר אחד שהייתי רוצה להתייחס אליו.
כן. יש שתי דברים מסתדרים, אמרנו שהם מסתדרים. לכאורה זה שתי דברים מסתדרים לגמרי.
הם לא סותרים. אני אמרתי שהם משלימים, הכל משלימים. זאת אומרת, זה פירוש אחר. האמת היא ששני הפירושים נכונים. זאת אומרת, זה נכון, וזה למדנו גם שם בין היה, שלהכיר את יד השם בדרך הטבע זה דורש מעלה יותר גבוהה מאשר להכיר את השם בניסים. אבל מצד שני, גם שם בין היה, כשהרב מדבר על זה, הרב אומר שהקדוש ברוך הוא עושה נס למעלה של אדם גדול. זאת אומרת, יש גם נס שהוא מופיע לא בגלל שצריך לעורר אמונה, יש גם נס שהוא מופיע בגלל המעלה של האדם, שלכבודו השם עושה נס. והניסים שיש כאן זה לכבודם של כלל ישראל. אז באמת יש פה שתי בחינות. מצד אחד, כן, ברמה המהותית עם ישראל מתגלה, מופיע בעולם על ידי אותות ומופתים כדי לברר, כדי להופיע בעולם את המדרגה האמיתית של עם ישראל. הנה חינמי שכשהמדרגה הזאת ברורה, אז לאט לאט המציאות כולה מתרוממת למצב שאפשר לחיות את המדרגה הזאת ולהחזיר את הנהגת העולם לדרך הטבע, והנס הוא בא רק לכבודם של ישראל. כמו למשל בבית המקדש, גם בתקופו של דוד המלך שההנהגה הייתה טבעית ביסודה, כל הזמן היו ניסים גלויים בבית המקדש. למה? זה כבודו של מקום. עדותי לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. כן, ככה מה אומרת על הנס של שמן מערבי. כן, שמן מערבי לא צריך לדלוק ביום. למה הוא דלק ביום? לתפארת בית מקדשנו. עדותי לבאי עולם שכן, הנה, ריבונו של עולם נמצא כאן כל היום. אז שם הוויה הוא עומד ביסוד הכל. כל הקורבנות, הרב מאיר בשם מקום, כל הקורבנות הם מופיעים משם הוויה. העולם, בסופו של דבר, כותבים הראשונים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי חוקיות טבעית, והמגמה היא שדרך החוקיות הטבעית יתגלה כבוד שמיים. אבל בשביל אנושות כולה צריכה להתרומם למצב שהיא מכירה את שם הוויה דרך המציאות הטבעית. נקרא לזה, אם אנחנו רוצים להגיע כאילו למצות את הביטוי עד הסוף. אז זה שני מהלכים שהם לא עומדים בסתירה אחד לשני. מצידנו ברור שיש אמונה יותר גדולה שאתה מכיר את הקדוש ברוך הוא בנס נסתר מאשר שאתה מכיר את הקדוש ברוך הוא בדרך נס. ומצד תיקון העולם ברור שבסופו של דבר מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, שם השם מתגלה בעולם בתוך המציאות הטבעית שלו. אבל האמת היא שהמציאות הטבעית כולה היא באמת באה ממה שמעל זה. כל התיקון של המציאות הטבעית הוא בא על ידי היום השמיני למילה. כן, מה זה יום השמיני? יום השמיני הוא מתקן את השיבת ימי בראשית. כן? אז לכן הופעת עם ישראל בעולם היא באה בדרך אותות המופתים. וגם בסופו של דבר, אחרי שכל העולם מתוקן, אז הטבע שלו ישתנה, ויהיה תחיית המתים, ויהיו תהליכים עליונים, כי בסוף באמת הכל מתחיל מן הנצח. שום דבר לא מתחיל מן ההווה, מן הזמן, מן המקום, מן החומר, מן הגשמי. הכל מתחיל מאור הנצח. אלא שאדם הוא צריך לקדש את התחתונים. אז בשביל לקדש את התחתונים הוא צריך מקושר לאור הנצח גם בתוך החיים הטבעיים. אבל כשמתחיל הדרך צריך להתברר האמת, לא רק מצד הסובייקטיבי שאנחנו נדע שהשם הוא אלוקים, לא רק מצד החולשה המוסרית שמדבר עליה כוזרי, אלא מצד האמת התברר בעולם הופעת שם הוויה. כי באמת כל העולם הטבעי הוא איננו אלא הופעה של שם הוויה בשורשו. כי באמת כל בריאת שמיים וארץ, זה כל עולם הטבע כולו, הרי הוא נברא יש מאין כדי לגלות את שם השם בעולם. אז לכן הופעת עם ישראל, שזה המשך הבריאה, זה בשם הוויה. כמו שהבריאה בשם הוויה, כך בריאת עם ישראל בשם הוויה. וכמו שבשבעת ימי בראשית בשם הוויה, כך בשבת שבה ניתנה תורה היא ניתנה בשם הוויה. ברור? טוב, יש בפרשה הזאת סוגיה נוספת שבזמן המועד שנשאר לנו חשבתי להזכיר אותה, כי היא באמת סוגיה מיוחדת. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כן, כבר בהתחלת הפרשה, ואני אקשה את לב פרעה והרבאתי את אותותיו את מופתי בארץ מצרים ולא ישמע אליכם פרעה ונתתי ידי מצרים וכו' וכו'. נו, אז כל הראשונים פה שואלים את השאלה הידועה, איך אפשר להקות את פרעה עם זה שהוא לא משלח את ישראל? זה גופה בגלל שהקדוש הוא מקשה את ליבו. אז כן, הרמב״ם כותב שיש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מונע תשובה כעונש על החטא. הרמב״ם בלכות תשובה מביא את זה כהוכחה לכך שיכול להיות אדם שהוא כל כך מרשיע שעונשו הוא שהקדוש ברוך הוא ימנע ממנו דרכי תשובה. יש דבר כזה. צריך לומר שאף על פי כן חז"ל מנו כבדה לדברים המעכבים את התשובה, ושם בלכות תשובה כותב הרמב״ם, ואף על פי שמעכבים את התשובה אין דבר עומד בפני התשובה. זאת אומרת, יש מצבים שהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם שהוא מעכב את התשובה, אבל אם האדם נחוש שמוסר את הנפש, אף על פי כן יכול לעשות תשובה. טוב, זה הרמב״ם כתב ביחס לאותם 24 דברים שחז"ל אמרו שמעכבים את התשובה. אבל יכול להיות גם מציאות לפי הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא לא רק מעכב את התשובה, כי מונע את התשובה, וזה המובן של הקשה את לב פרעה, שכעונש על מה שהוא עשה לישראל עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו. הרבה ראשונים הולכים בדרך דומה, אבל הם מוסיפים הבחנה מאוד בולטת בפסוקים, שבחמש מכות ראשונות פרעה מופיע בפסוקים ויחזק לב פרעה ויכבד פרעה את ליבו. לא מוזכר בחמשת המכות הראשונות בשום מקום שהשם יקשה את ליבו. לעומת זאת, מהמכה השישית ואילך מופיע כמה פעמים שהקדוש הוא יקשה את ליבו. אז הם אומרים, בחמש מכות ראשונות באמת פרעה היה יכול לעשות תשובה ולהוציא את ישראל מצרים. אבל כיוון שבחמש מכות ראשונות הוא לא עשה את זה, עונשו היה שבחמש מכות האחרונות הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו ולא אפשר לו לעשות תשובה. טוב, אז מבחינת דייקנות הפסוקים יש פה הבחנה בין חמש מכות ראשונות לחמש מכות אחרונות, אבל ברמה העקרונית בעצם הם הולכים לפי שיטתו של הרמב״ם, שיכול להיות מצב שהקדוש ברוך הוא ימנע את התשובה מן האדם כעונש על חטאיו הקודמים. אבל המהר"ל יש לו בזה דרך מיוחדת. הוא מביא גם את השיטות הראשונים הללו, השיטות הראשונים האלה שיטות חשובות, הרמב״ם ורמב״ן, הרבה ראשונים הלכו בדרך הזאת שהזכרתי עד עכשיו, אבל המהר"ל הוא מביא פה עוד שיטה מאוד מעניינת. הוא אומר ככה, באמת הבחירה החופשית של האדם זה החוק הכי יסודי בעולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שהאדם יבחור בין טוב לרע. כל בריאת העולם זה בשביל הדבר הזה. חוק הבחירה החופשית זה לא אחד מהחוקים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. חוק הבחירה החופשית הוא בעצם החוק היסודי שבשבילו השם ברא את כל העולם. שמה השם ברא את כל העולם? כדי שאדם יוכל בעמל לבחור בין טוב לרע ויגיע לו חלף בחירתו כל השכר, שזה השם ברא את העולם. לכן אומר המהר"ל, יש מקום אולי לחלוק על הרמב"ם ולהגיד שאין דבר כזה שהשם שולט בבחירה. אלא מה? אומר המהר"ל חשבון מדהים. אם אני אגיד את זה בשפה שלנו, אבל העיקרון הוא, זה מה שאומר, המהר"ל אומר את זה. אם מישהו יצמיד אקדח לרקה של מישהו, ויגיד לו, תעשה את זה או שאני יורה בך. והוא עושה את זה. זה נקרא שהוא בחר לעשות את זה? אין לו שום ברירה. אין פה שום בחירה חופשית. אומר המהר"ל ככה, חמש מכות ראשונות, וחמש מכות שהן עדיין מה שנקרא בעולם הטבעי. בסדר, אז שאולי מה שיעורים, מאה יאור, מדי פעם מתאפשים, כל מיני מחלות וזה, דווקא כזה שאי אפשר להשתמש במאה יאור. איך אומרים, זה עוד בתוך העולם הזה, מכה קשה, צפרדעים, בסדר, קינים, כנראה מצויים הרבה במצרים, היו מצויים. התפרצות של הרוב, של הדבר, זה הכל מכות שהאדם מורגל בהן. ולכן, עם כל הקושי של המכות, כל העוצמה של המכות, יכול פרעה עדיין באופן חופשי להחליט האם הוא מוכן לסבול את המכות ולחיות איתן, או שהוא לא יכול יותר לעמוד בזה. אבל שכין, שזה מצב שאדם פשוט לא יכול לעמוד, אתה לא יכול לתפקד. ופתאום כל בני אדם מפסיקים לתפקד. כמו שהתורה מתארת שהוא זורק את האפר למעלה, ומלמעלה יורד, כאילו, העולמות העליונים, יורד השכין, בוודאי, ברד, חושך, הרבה, איזה מין מכות ש... מלמעלה מופיעים כוחות שמחסלים את הכל, שום בן דמותה לא יכול לעמוד בהם. אם בשלב הזה פרעה היה נסוג, זה לא בגלל בחירה חופשית, זה בגלל שאין לו ברירה. אז מה הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו? הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו רק במדרגה כזאת שהוא רצה לאזן את המכה כדי ליצור בחירה חופשית. מה שהוא אומר, אני אקשה את ליבו, זה לא כדי לשלול ממנו בחירה חופשית, אלא להפך, כדי להתמיד עם הבחירה החופשית, ולהוציא לפועל את כל הרשעות של פרעה. כמו שכאשר אחרי מכת בכורות, פרעה מוציא את ישראל ממצרים, אז אפשר לומר שפרעה עשה תשובה? במכת בכורות, כן? פרעה הוציא את ישראל מצרים, אפשר להגיד, נו נכון, הוא קיבל 10 מכות, בסופו של דבר עשה תשובה והחליט אותי, זה לא תשובה, הוא פשוט היה בהיסטריה, ובפעם הזאת הקשם לא הקשה את ליבו, אז הוא גרש אותם.
באמת, באופן נורמלי, הוא היה צריך לגרש אותם אחרי מכת שכינה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להמשיך להעמיד אותו בניסיון. אז הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, סיבב לו את הראש, לחשוב שבסדר, אפשר גם משכין. אפשר גם עם ברד. אפשר גם לחיות החושך. ובהרבה. הדמיון החולני הזה, שנוצר ברוחו של משה, של פרעה, וגרם לו שהוא, וזה מה שהחרטומים אומרים לו, הטרם תדע כי עבדה מצרים, מסתכלים החרטומים על המלך שלו, חושב, האיש הזה התבלבל על השכל. אתה לא רואה שעבדה מצרים? לא, הוא לא רואה. למה הוא לא רואה? כדי שתהיה לו בחירה חופשית. אם הוא ידע שעבדה מצרים, אז אין לו בחירה. והקדוש ברוך הוא רצה שרשעתו של פרעה תצא מן הכוח אל הפועל במילואה, עד שיבוא הגמר מלאכיו מכה עשירית, ואז בעל כורחו יגרשם מארצו. אבל בעצם הביטוי ואני אקשה את לב פרעה, זה החידוש היפה של המהר"ל, זה לא בא לבאר איך נשללה הבחירה מפרעה, אלא בדיוק ההפך. כל זה בא כדי להמשיך את אפשרות הבחירה החופשית של פרעה, שזה מה שהוציא מן הכוח אל הפועל את הרשעות שלו עד תומה, ואז מכה עשירית. הוא כבר בעל כוחו שלא בטובתו, בלי לעשות תשובה, היה מוכרח לגרש את ישראל מארצו. כן.
אתה אומר שבעצם
במכה
שכין נפלה עליו, צריך להגיד טוב את זה ממצרים. אבל אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הפך אותו למה שנקרא מצב שהוא לא שפוי, כן? שאין לו דעה, שעל מנת...
לא שפוי במובן הזה.
בסדר, לא שפוי במובן הזה.
הוא לא חש את העוצמה הנוראה של המכה. כמו שבמכת דבר. באמת אפשר להגיד, בסדר, אז ימותו בהמות, אנחנו נסתדר, יהיה בסדר, רק כך נקנה בהמות במקומות אחרים נסתדר, זה לא סוף העולם. וזה אפשר לומר. אז כך, במכות שכין, פרעה היה סבור שאפשר יהיה להסתדר עם זה.
אוקיי, אז זה לא אותו פרעה שרמה של מכות הראשונות. לא משנה מה שינו בו את הרגשות המחשבות, זה לא אותו פרעה של מכות הראשונות.
נכון.
אז זאת אומרת שכן, הקדוש ברוך הוא, במובן מסוים, חסמנו את זכות הבחירה, את זכות הדעה, את זכות הרגש.
לא, זה בדיוק מה שאני אומר. זה שהקדוש הוא פעל עליו, זה ברור, זה פסוק מפורש, ואני אקשה את לב פרעה, אקשה את ליבו.
אז איך זה בדיוק?
אני מסביר שוב. כשאדם עושה משהו בעל כורחו, זה לא נקרא שהוא עשה תשובה. כשהקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו, כדי שיחשוב שעדיין הוא צריך להתלבט אם לשלוח את ישראל או לא, כי אפשר להחזיק מעמד המכה הזאת, אז הוא בעל בחירה. זה עושה אותו מחדש בעל בחירה. אז מה הקדוש הוא עשה לו? הקדוש הוא רק טמטם את מוחו להבין שהשכין זה כבר מכה כזאת שאי אפשר לשלוט בה. הטרם תדע כי עבדה מצרים, יש פה כוחות שאי אפשר, זה ברור, זה כבר לא בדרך הטבע, זה כבר משהו שאי אפשר לחיות איתו. את ההבנה שכל האנשים סביבו הבינו, הוא לא הבין. ובגלל שהוא לא הבין, הוא עדיין חושב שזה נתון לשיקול, הכרעה, משמלך, אולי כן, אולי לא, נוציא אותם, לא נוציא אותם, כמובן שהוא לא רוצה להוציא אותם, אז אמר, יאללה, נספור גם את זה. וזה, שום בן תמותה לא יכול להגיד דבר כזה, אם הוא היה חש את כל העוצמה של המכה, והקדוש הוא הקשה את ליבו שלא יחוש את כל עוצמתה של המכה. אבל זה דווקא יצר אצלו את הבחירה החופשית, ולא שלל את הבחירה החופשית. כן.
למה במעמד הר סיני לא היה להם אותו דבר?
מה, שקפה למרקי גיגית?
כן.
טוב, זה אנחנו צריכים ללמוד פה את פרק למד ב' בתפארת ישראל. זה פרק מאוד 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 חשוב, ששם המהר"ל הוא מסביר באמת באריכות שהם אמרו נעשה ונשמע, הם בחרו בתורה, לא הייתה בעיה. אבל נתן להם כפייה פרגגית כדי לבטא שהתורה מצד עצמיותה היא מוכרחת בעולם. ושני הדברים אמת. הייתה בחירה חופשית, ואמרו נעשה ונשמע, כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את כל היופי של התארה והקדושה הישראלית בבחירה חופשית. ומצד שני, הקדוש הוא נתן את התורה כמו שהיא באמת. מה הפירוש כמו שהיא באמת? התורה מוכחת בעולם, אי אפשר עולם בלי תורה. הרי באמת אם אין תורה, העולם חוזר לתור ובוא. אז אתה מכיר את התופעה הזאת, שהורים לפעמים אומרים לי, מה אתה רוצה? זה אומר, אני רוצה זה. אם הוא היה אומר לא, אז לא היו מאפשרים לו. אבל שמר יופי, 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 נדע, עכשיו נעזור לך להסביר למה זה טוב מה שבחרת. באופן כללי אני אומר, צריך ללמוד את המהר"ל, המהר"ל מסביר שם בשלוש רמות את התשובה הזאת. אבל העיקרון הרוחני של המהר"ל הוא, שבמעמד הר סיני הייתה בחירה חופשית, אלא שהיה גם כפייה לברר שהופעת התורה בעולם זה לא בגלל הבחירה האנושית, אלא התורה היא מוכרחת. אלא שהקדוש ברוך הוא לא צריך לשלום מבחירה, כי הם רצו את התורה. אבל באמת, לא בגלל רצונם ניתנה תורה. התורה ניתנה כי אין עולם בלי תורה, כי אם לא היו רוצים, אז היה מוכיח אותם, אבל אתה מוכרח להם, אי אפשר בלי תורה. אבל זה הגיוני מאוד שהאומה שהוא הכין אותה לקבל תורה, היא תרצה בתורה. כן.
למה בשם
הקהל הסירית
שוב כאילו
נשתה לו על הסוד הבחירה? למה שוב לא?
בשם הקהל הסירית...
הגיע הזמן להוציא את ישראל למצרים.
בשביל דבר כן נשתה להבחירה.
נכון, כן, כי הוא היה רשע כזה, שבשום צורה שהיא הוא לא רצה לבחור בתור, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אוקיי, אז עכשיו אני בעל כורחך שלא בטובתך אני אוציא אותם. מה זה לא לשלם לך? כן, אפשר להקוד בן אדם, כן? הקדוש הוא יכול להרוג בן אדם, ואז אין לו בחירה חופשית, נכון? הוא גם הרג אותו, הוא הוציא את ישראל מצרים, הביא אותו לטבוע בים. כן.
הרב אמר שיש עניין
לאדם
שהוא
מתחיל
להיות
מוכרח
לתורה,
שהוא
רוצה
להיות
כן,
אבל אתה מבין שפרעו הוא האנטיתזה של עם ישראל. פרעו הוא מה שקרוי בעברית האופוזיט של עם ישראל. הניגוד העצמי הגמור. ישראל זה עם השם, זה הופעת הנצח בזמן, הופעת הנשמה האלוקית בעולם, הופעת הצלם אלוקים שבאדם, ופרעו זה גוש חומר. פרעו זה הדוגמה ההיסטורית של אדם שכולו בהמה. ולכן זה לא מקרה שמול ישראל מופיע אותו כוח טומאה, שהוא לא במקרה מקשה את ליבו עד המאמר העשירי. הקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל למצרים, למקום הכי רחוק, הכי נמוך, כן? השפת אמת אומר ביטוי כזה, לראות את ערוות הארץ באתם, שמצרים זה ערוות הארץ, על פני כל כדור הארץ זה המקום הכי נמוך, הכי מלוכלך, הכי שפל בכל כדור הארץ, ושם מתגלית, כן, אני, לפעמים אני אומר לאנשים, לפירמידות. אני יודע, יש עמים שעשו, אני לא יודע, תבו צמר, עשו משי, מוזיקה. מה המצרים הקדומים עשו? גוש אבן ענק, שבשבילו הם שיעבדו כנראה מאות אלפי בני אדם, או רבבות בני אדם, אני לא יודע. כנראה שבבנייה נהרגו ונפצעו אלפים ורבבות. ושנים כל התרבות הזאת, מה היא מייצרת? גוש של אבן. זה הטמטום האנושי בשיא מיטבו בהיסטוריה האנושית. ככל שהפירמידות הן יותר גדולות, הן רק מבטאות את העוצמה של הטמטום שהאדם הגיע אליו, שכל הכוחות האנושיים בעולם, הכוחות ההנדסיים והעוצמה של המלכות עם העבדים שהם הופכים להיות שם, הרי מוחקים אותם מתחת האבנים הכבדות האלה, כל זה בשביל מה? בשביל להעמיד גוש אבן בעולם. זה פרעה, אתה מבין? זה השיא של הרשע בעולם, להפוך את האדם לגוש חומר. אז זה לא במקרה הכוח הניגודי לעשרת הדיברות זה פרעה שמקשה את ליבו 10 פעמים. זה לא מקרה. ברור?
טוב. מי נדע את הפירוש? שיר בו, זה בעצם חוויה של ישראל הכי.